לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור. יושב ראש ש"ס אריה דרעי התראיין הערב לערוצי התקשורת הכלליים לראשונה מאז פוטר מתפקידו כשר הבריאות והפנים בהתאם לפסיקת בג"ץ. דרעי נשאל אם יחזור לשולחן הממשלה והקבינט והשיב בעזרת השם בקרוב. ראשי הקואליציה וראש הממשלה מבינים שחייבים לתקן. דרעי מתח ביקורת על השופטים ואמר ששופטי בג"ץ יגידו למצביעי ש"ס, הצבעתם דרעי בשביל הכנסת ולא בשביל הממשלה, זה כמו להגיד למצביעי ש"ס, חוסר סבירות קיצונית שהצבעתם ש"ס. אנחנו לא אנרכיסטים, אנחנו מכבדים את החוק ולכן קיימנו אותו, אבל נדאג גם לתקן אותו. דברי דרעי. נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר היום במטה ברית נאטו בבריסל והציג בפני צמרת נאטו את הסרטון שפרסם החמאס של השבוי מעזה אברה מנגיסטו. לאחר ביקורו אמר הנשיא, סיפרתי להם על הישראלים הנהדרים בעזה ורבים הופתעו והביעו נכונות לסייע. כוחות משטרה מנעו הערב מאיש חברון ברוך מרזל וכמה פעילי ימין לצעוד לשער שכם בירושלים. הפעילים החזיקו דגלים של עוצמה יהודית תוך שהם מכריזים בן גביר חלש מול החמאס. כתבנו איתי גדסי מציין כי מוקדם יותר היום התעמתו ראש הממשלה נתניהו והשר בן גביר בדיון הביטחוני המיוחד שנערך סביב השאלה האם לאפשר קיום צעדת פעילי הימין בשער שכם על רקע החשש מהסלמה ביטחונית. ארצות הברית הודיעה כי ארגון שכירי החרב הרוסי וגנר שלוקח חלק במלחמה באוקראינה יוגדר מעטה ארגון פשיעה רב-לאומי שאחראי להפרות זכויות אדם נרחבות. בנוסף, משרד האוצר האמריקני הודיע אף הוא כי הטיל סנקציות על עשרות בני אדם וחברות כדי להקשות על רוסיה במלחמה. רבה הראשי של רוסיה נפגש עם הנשיא ולדימיר פוטין לרגל יום השואה הבינלאומי שיצוין מחר והציע לתווך בשיחות השלום בין רוסיה לאוקראינה. כתבנו המדיני שלמה ריזל מוסר כי במהלך הפגישה אמר הרב לנשיא, אנו מוכנים לעשות הכל כדי למצוא כמה פתרונות שלבים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, תחזית מזג האוויר מיד.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
מחר תחול התחממות ניכרת ומידות החום יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. בצפון ובדרום ינשבו רוחות מזרחיות ערות. בשבת יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה ומשעות הצהריים ייכנס לעזורנו בהדרגה אוויר קריר יותר ולח. בראשון תחול ירידה קלה במידות החום.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
עד כאן חדשות כל חי.
לשידורי כל חי ניתן להאזין גם באתר כל חי 93fm.co.il.
בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי.
חי, תמיד איתי. הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
הלכה לכל המאזינים, אנחנו בשעה שנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחים המאזינים, כדרכנו בקודש. אנחנו פותחים את השעה השנייה בשאלות ששלחתם בשעה הראשונה, ולאחר מכן ולאחר מכן שאלותכם מספר הטלפון 03-593-93. האם מותר להוציא את הסכינים מהשולחן בשבת קודם ברכת המזון, כשיש בשולחן עדיין תערובת של כל מיני דברים שנשאר בסעודה? קודם כל צריך לדעת שבשבת אין עניין לפי הפשט להוציא את הסכינים מהשולחן לפני ברכת המזון, רק ביום חול יש. לפי המקובלים כן, נכון? לפי הפשט לא, ככה השולחן הוא פוסק בסמל סמל קוף פי. אבל איך שלא יהיה השאלה, כנראה שהם נוהגים לפי המקובלים ורוצים להוציא את הסכינים, ויש עדיין תערובת של כל מיני דברים שנשאר בסעודה. אם באמת הכל מעורבב, אז אסור להוציא, כיוון שאתה בורר את הסכינים מהדברים האחרים, ואתה לא משתמש לאלתר. אז בכזה מצב שהכל מעורבב ונראה כקבוצה אחת, צריך לקחת מכל הבא ליד, מה שבא לראשון ליד לוקחים, ולא למיין את הסכינים. הבנתי שפורים שהלחם אחרי ברכת המזון הם מוקצה. כן, כך רואים בשיל חציב חף זין. האם גם החתיכות הגדולות הם מוקצה? לא. רק הפורים הקטנים, שמי שאוכל אותם זה ייראה חריג, אבל אם נשאר חתיכות קצת יותר גדולות, זה לא מוקצה. ולפני ברכת המזון הכל לא מוקצה, כי הרבה פעמים שמים ככה את הידיים על הפעורים ואוכלים. האם שום כתוש שנמכה בחילות מרותר לך תחילה? כן, כי זה כבר קיבל טעם אחר, וכל שיש איזה משהו שמלווה בטעם אחר את הביצה או את השום או את הבצל, אין בזה איסור של לינת לילה. שמן שנשאר מנרות שבת, האם מותר לשפוך אותו, לעשות כמו שהרב כתב בספר בשמן אותה מנרות חנוכה? מעיקר הדין אין איסור לשפוך אותו, אבל יותר נכון נשים אותו בתוך שקית ולזרוק אותו, לא לשפוך אותו כמות של, לשים אותו בתוך שקית ולשפוך אותו. צלחת ששמים בתוכה קליפות של גרעינים ולפני כן שמים שם כמה גרעינים טובים, למה זה עוזר? והרי גם אותם זורקים לפח. כיוון שלמעשה אפשר לאכול אותם, אז יש להם חשיבות יותר מהפסולת, זה נקרא שזה בסיס לאיסור ולהיתר, שהיתר יותר חשוב, ולכן זה לא נעשה בסיס, ואם אין פה ביטוי כלי מרחנו, כמובן בשיני וציף חטא. בחור שכח פלטה של השיניים על המפה באחד השולחנות בישיבה. האם מותר לחפש בפח כשלא יודע באיזה מפה זה נמצא? כן. כיוון שבמפה שזה נמצא, אז היא לא מוקצה. זה בסיס לאיסור וליתר, שיותר חשוב. הפלטה יותר, יותר חשובה מהדברים האחרים. וזה לא נקרא סך דעת, כי סך דעת בטעות, זה לא נקרא סך דעת, כמו שאומרים בשיני וציף אי. אלא מה? שאנחנו לא יודעים איפה זה נמצא. טוב, אז על כל שקית ושקית, אומרים ספק עד הרבה לילה כולה. ולא שייך להגיד שיש בדבר שלא מתירים, כי אני לא מתירים, כי עד הלילה הוא צריך את הפלטה, ואולי בלילה בכלל לא נמצא אותה. אז אחרי זה מותר. האם מותר להניח מחשב שכותב בחודשי תורה לגבי ספר קודש? אם כותבים רק חידושי תורה נטו, כן. אם לא, לא. רציתי לשאול לגבי ברכות. אני קם הבוקר נוטלת ידיים, ואחר כך אשר יצר, האם כשאני מברך את ברכות השחר אני צריך להגיד את הברכות הנ"ל, או שזה לא לבטלה? זה לא, יכול להיות שעתיים אחר כך. אי אפשר לברך אחר כך שתם אשר יצר ונטילת ידיים. אשר יצר צריך לברך מיד בבוקר, ואחר כך לא. אבל אם לא מברכים את ברכות השחר מיד, אז כדאי להמתין עם ברכת נטילת ידיים, להסמיך אותה אחר כך לכל ברכות השחר. זה יותר עדיף, כפי שמעריך המשנה ברורה בסימן ד'. אבל מי שמברך על נטילת ידיים ואשר יצר מיד ואחר כך את ברכות השחר, גם יש לו מה שיסמוך, אבל לא לחזור שוב פעם על ברכת על נטילת ידיים או על אשר יצר, אלא אם כן התפנו עוד פעם. בניין מגורים שעד עכשיו התורה בחניון לבניין הייתה דולקת באופן קבוע, ומעתה סידרו שהתורה נדלקת באופן אוטומטי כשנכנסים לחניון ברכב וברגל. כעת שואלים האחרים על הבניין, האם מוכרים בשבת לסדר שהתורה תדלק באופן קבוע כדי שלא להכשיל את הדיירים שאינם שומרים מצוות בדלקת האור? יש לציין שאין לדייר שומר תורה מצוות מה לחפש בחניון בשבת, כי החניון מיועד אך ורק לרכבים ולא לשימוש אחר. בוודאי שצריך לסדר באופן שזה ידלק באופן קבוע, כי גם אותו חילוני שלא שומר שבת צריך להקפיד ולא להכשיל אותו בחילול השבת מיותרים. זה לא שבגלל שבן אדם מחלל 20 פעם, אז לא משנה אם מחלל 20 או 30. כתוב ברמב״ם, הביאו לך בקוף צדיק תת מביא את זה, שאפילו ירובעם בנבט שחטא והחטיא את הרבים ואמר את כל עבודה זרה שבעולם, ידון אותו בשמיים אפילו על עירוב תפשילין. זה שבן אדם עושה הרבה עבירות, אתה לא יכול להכשיל אותו בעוד עבירות. מה הצעת הרב לאישה ספרדיה שמתארחת אצל אמא, נוהגים לברך על הנרות לאחר ההדלקה, שאין לה חדר מיוחד, בעניין הדלקת נרות עם ברכה. אם אין לה חדר מיוחד, קודם כל היא חייבת להדליק ליד האמא שלה. אם יש אפשרות שאחת תדליק בסלון, אחת במטבח, שזה רחוק אחד מהשני, שתיים יכולות לברך. אם לא, ומדליקות אחת ליד השנייה, אז אף על פי שמרן השולחן הוא ברצל מרגים לספרית כותב שלא מברכים, אבל זה לא שאין חובה, ודאי שיש חובה. מרן חושש, נכון? נזהר בספק ברכות. אבל יש אפשרות ששתיים יברכו אם השנייה תיתן כמות של שמן יותר מה של הראשונה. זאת אומרת, הראשונה מדליקה וזה יחבל למשל בשעה 8 בערב, והשנייה תקפיד לתת כמות של שמן יותר מהראשונה, שזה יחבל ב-8 וחצי, 9 בערב. חצי שעה, שעה אחרי הראשונה, ואז שתיים יכולות לברך, כי כלפי שתיים זה עכשיו חידוש אורה. הרחנו בזה בעבר, אין לו זה ראיות, כתבנו על זה בהליכות מועד החדש, בחנוכה שם, לגבי הדלקה בערב שבת. כיצד אפשר להוריד את הנרות שבת לאחר שיקבעו, האם יש הלכה שונה בעניין לבור ספרדים? כן, יש בזה מחלוקת בין מרן הרמה ברשע אינטנסיב ד', לדעת מרן מורי לעשות תנאי. עושים תנאי לפני שבת, שכשהנרות יקבעו מסירים אותם, וכיוון שזה צורך מקומו, זה מותר. אלא אם כן, זה פמוטות יקרים, שאז לחלק מהפסקים זה אסור. לדעת הרמה למועיל תנאי, אז צריך לשים את זה על מגש, ועל המגש לשים חלה, שצריך אותה בדווקא לשבת, ואז להרים את המגש עם החלה. וזה פמוטות יקרים, אז גם לבני ספרד כך לעשות. שבת בבוקר אישה שלא התפעלה עדיין ובעלה חזק כבר מבית הכנסת. האם מותר לה לשתות לפני תפילתה? והאם אישה שמתפללת איזושהי בקשה בבוקר מתחייבת כבר בקידוש, אף שלא התפללה את כל התפילה, אם כן איזו בקשה. הכל תלוי אם היא רגילה להתפלל או לא רגילה להתפלל. אם האישה הזאת לא רגילה להתפלל, אז מיד חלה לה חובת קידוש, אסור לה אפילו לשתות מים. אם היא לא רגילה להתפלל. ואם היא רגילה להתפלל, אז כל זמן שהיא לא התפללה, לא חלה לה חובת קידוש, היא יכולה לשתות קפה ומים לפני התפילה. זה שבעלה הגיע מבית הכנסת או לא הגיע, זה לא משנה את ההלכה. הכל תלוי אם היא רגילה להתפלל, אז חובת קידוש חלה עליה אחרי תפילה. אם היא לא רגילה, מיד בקומה משנתה. האם מותר לחבץ ביום שישי כשלא לצורך שבת? האם גם היום שכביסה אין בתואר חושים את תקנת עזרה? שכיוון שבטל הטעם, שאין זה תואר בטלה התקנה? לדעת הרבה פוסקים, היום בימינו אין איסור לחבץ ביום שישי במכונת כביסה. וכיוון שזה לא כמו שהיה בזמן הפעם, שיום כביסה זה היה דבר מייגע, מפרך עם הרבה זמן. היום בימינו הכל בלחיצת כפתור, אז אין את החשש ואת התקנה של עזרה. נכון שיש פסקים שאומרים שאי אפשר לבדל את התקנה וכו', אבל מעיקר הדין, הלכה היא שמותר, ולא משנה לצורך מה הכביסה. רציתי לשאול לגבי לימוד במחשב, בספר שיש בו שמות קדושים, בצד איסור מחיקת השם, כשגולים לדף הבא של הספר, או כשמחמים את המחשב. זה לא נקרא מחיקה, אם אתה רק גולל דפים, זה נשאר שם, אז זה לא נקרא מחיקה. כמה זמן הילדים צריכים לחכות בין בשר לחלב? מגיל 5, להתחיל איתם שעה ולהוסיף כל שנה שעה. אם גיל 5 שעה, אז גיל 6 שעתיים וגיל 7 3. ואם הילד לא כל כך מבין, אז מגיל 6 להתחיל איתו. לפני כן צריך להמתין קצת, רבע שעה, 10 דקות, לא יותר מזה. ושנה לפני הבר מצווה, לפני הבת מצווה, צריך להקפיד שזה כבר יהיה 6 שעות. כל זה כדי... בגלל ששתי דברים, א' זה מחלוקת הפוסקים, אז מחלוקת הפוסקים אפשר להקל לקטן, וגם שאם אנחנו נקפיד על קטן מגיל 5-6 שעות, אז זה יפגע בסדרי האכילה הבריאה של, סדר האכילה הבריא שלו. הוא לא יוצא לכל דברים בשרים וכו'. ולכן, יש לי נוקף, ושאמרנו, מגיל 5, כל שעה, כל שנה שעה. האם מותר לפנות מהשולחן בשבת חלות בנפרד משאריות האוכל והכלים מצד איסור בורר? והאם יש באמת עניין לעשות כאן אפילו ביום חול? אז למדנו שלא זורקים את הפירורים עם המפה, כי יש שם דברים נוזליים, אלא צריך לקחת אותם. אז אם נשאר בשולחן, ולשים אותם בתוך סקית, אם נשאר בשולחן רק שיריות של לחם ושיריות של אוכל, אז זה לא בורר, כי זה מפריד לא להשתמש. אבל אם אתה בורר את השיריות של הלחם מכל מיני כלים וסלטים טובים, שאתה מעוניין לאכול אותם, ואתה לא בורר כדי לאכול מיד את הלחם, זה אסור. צריך לקחת מכל הבליית, כפי שדיברנו כמה פעמים. האם יש הבדל בין לשפוך חלב קר על מים חמים מאוד שבכלי שני? זה מותר. חלב קר על מים חמים זה מותר, כי זה לך שנצטלן בכלי שני מותר, אפילו רותח. משינו את חצף קטן חפגין במשנה בורה. לבין לשפוך מים חמים מאוד על חלב קר שבכלי שלישי. תלוי מאיפה אתה שופך את המים חמים. אם אתה שופך את המים חמים מכלי ראשון, זה אסור. אם אתה שופך אותם מכוס, שמילאת המים חם, שזה כלי שני, זה מותר. האם מותר להבריק חלון עם תכשיר המיוחד לכך, כגון סן או כליר בשבת, על מנת ליהנות מהנוף? המשנה ברורה בסימן שכ"ג, מביא בשם המהר"ל, שאסור להבריק כלים בדברים שמבריקים. לא כל כך ברור מה האיסור שם, זה שרוצים להגיד מצד עובדין דחול, מצד תרחה יתרה, אבל ככה או ככה זה מהר"ל, והמשנה ברורה פסק אותו להלכה, ולכן כל סוג של הברקה, של שיש או של חלון וכדומה, אסור בשבת. ככה הוא מביא בשין חף ג' בסעיף קטן המתחת. כסף שהמדינה פסלה או שנמצא במדינות אחרות, האם גם שם הוא מוקצה מחמת גופו? וכן כרטיס אשראי שיצא בכלל פעולה. אם אתה לא עושה עם זה כלום, זה ודאי שזה מוקצה מחמת גופו. כל החידוש היה שאפילו כסף שמשתמשים הוא נקרא כסף, הוא מקצה מחמת גופו ולא חסרון כיס, מכיוון שהחפץ זה רק אם יש לו שם של כלי שאתה משתמש בו, ולא שדרכו אתה משיג דברים אחרים, זה לא נקרא חפץ, זה לא נקרא כלי. קל וחומר, אם המדינה פסלה וזה לא משהו ששומרים אותו או משהו, אין מה לעשות איתו, וזה די שזה מוקצה, כן? לאחרונה התרבו הנופשים באילת, בבתי המלון. האם יש יותר לצאת לנפוש בבתי המלון באילת, או לנסוע לשם לצורך צפייה בנפלאות הבריאה? לא יודע איזה נפלאות הבריאה יש באילת, אבל ככה או ככה זה אסור. אסור לצאת לאילת למטרת טיול. מטרת ללמוד תורה, להרביץ תורה, משהו אחר. אבל לשם טיול, אסור לצאת לאילת, והבאנו כמה וכמה פעמים את דברי השולחן ערוך, בסימן תף קוף למד א', סעיף ד', שגם בימינו שייך הנושא הזה של יציאה לחוץ לארץ, ורק אם יש הכרח לצאת, מותר. אבל אם אין הכרח אסור, מה זה הכרח? אמרנו, או צורכי פרנסה, או ללמוד תורה, ללמד תורה, כן? או גם ללמוד מותר, אבל אף אחד לא נוסע לאילת כדי ללמוד, עושים לאילת אולי כדי ללמד. או לחילופין, אם למשל בן אדם אשתו מאוד מאוד רוצה לצאת, וזה, היא מרגישה את זה שהיא חייבת. היא חייבת היציאה, ולא מסתדר להם, או שהיא לא רוצה בשום פנים באופן לצאת ככה בארץ, היא רוצה חוץ לארץ או אילת, דברים חד פעמיים שעוזרים אחר כך לזוג, לאישה, בכל מיני דברים, אם זה בסבלנות עם הילדים, אם זה בשלום בית וכדומה, אז בכזה מצב, הרי שהדבר הזה מותר, כי זה דבר הכרחי. כך רואים מהמשנה ברורה שם בסעיף קטן י' ד', שמה שהתירו ללמוד תורה או פרנסה, זה לאו דווקא, כל דבר הכרחי. רק לטייל, זה אסור. יש לי יובש קיצוני בידיים, ברמה שאם אני לא שם קרם ידיים, נזדקות ויורד דם. האם מותר לשים קרם בשינוי? אפילו בלי שינוי מותר. אם התחלנו לפני שבת לשים את הקרם בידיים, ומדובר בצער מאוד גדול, וזה קרם שנבלע, ויש הרבה קרמים שנבלעים, זה מותר. כי מצד גזירת שחיקת הימנים לא שייך, כיוון שהתחלנו לפני שבת ויש צער גדול ולא ממשיכים. ומצד ממרח, על פי דברי המגן אברהם, שמביא אותה משנה ברורה בשין ט"ז, סעיף י"ד, סעיף קטן למחרת, כך פוסק מעל הרובדיה, מעל רב שלום בזמן היום, אך זה מותר, כיוון שזה נבלע, מיידית, לא כמו וזלין שהוא לא נבלע, נבלע מיידית, אז זה לא נקרא גדר של ממריח. אנחנו נוצאים לציבר בצפת בשבת, והתברר לנו שיש המוני מים דיגיטלי. אם יש אפשרות להשתמש בהם לכתחילה, ואם לא יש פתרון, בכזה מצב צריך לפתוח ברז אחד כל השבת על זרם מאוד נמוך, ואז בשבת אפשר להשתמש, רצוי על ידי, בכל הברזים, רצוי על ידי, אם זה לא כל כך מכביד, אז רצוי על ידי פתיחה במרפק. כשאוכלים בשר אחרי דגים, האם צריך לסלק את הדגים מהשולחן? הבאנו בזה בהליכות ברכות, בסימן קופאין ג' שלכתחילה לא יהיה גם דגים וגם בשר לשולחן, כדי שאנשים לא יטעו לאכול גם מזה וגם מזה. לכן צריך לסיים הדגים, ואז להביא את הבשר. במקרה של דוקים צבעוניים, שלכל צבע יש מספר נקודות שונה. האם מותר לשחק במשחק זה בשבת מצד איסור בורר? אין איסור בורר במשחקים כשזה צורת המשחק. צורת המשחק, להוציא את זה, להכניס את זה. כמו צורת אכילה, כמו דרך אכילה, זה מותר. כשיש לאדם הגבולים שהם מוקצה בתיק העגלה, אם מותר לתת לקחת העגלה? כן, כיוון שהתיק לא אוסר את כל העגלה, כמו שורים בשינו ציב זין. כשאדם אוכל ביסלי בסעודה, אבל לסובה, האם צריך לברך מזונות או לא? לא. כל דבר של מזונות בסעודה לסובה לא מברכים. כשכפול שיש בו הלכות עם פסי השלמה לתלמיד, האם יש לשים אותו בגניזה? אם מדובר שמה בהלכות שכתובות, גם בלי פסי ההשלמה, או על ידי פסי ההשלמה של תלמיד ישלים, ודאי שכם לשים את זה בגניזה. מה מברכים על טורטיה מקמח סובין? אם מותר להכין מרק מאפקת מרק בשבת. מרק מאפקת מרק בשבת מותר להכין בכלי שלישי. טורטיה מקמח סובין, אם זה רק הסובין, אז זה ברכתו שהכל. כי הסובין לבד זה לא החלק החזק של החיטה. זה לא החלק של המילן של החיטה. אם זה רק סובין. כשבדרך כלל שאומרים קמח סובין, זה לא רק סובין, זה קמח שמכיל סובין. ואז ממילא ברכתו מזונות או מוציא, תלוי כמה אתה אוכל. האם מותר לכוון שעון שבת לבולה שדג בשבת אחר הצהריים כדי שמוצא שבת מים חמים יקלח את הילדים? ואם מותר מודו אין סור שיעה, לפי החזון איש לפחות בסימן המתחת, יש בזה איסור שהייה, וגם לחולקים, אומר רב שלמה זלמן נויבך, זה זילות, אתה לא לעשות את זה בשבת. עד כאן שאלות באמצעות הפקסי ואתר להיום, 03-593-93, אלו מספר הטלפונים שלנו כאן באופן לשעות דרך היום מאזינים, פסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
גיליתי את הברק של סאנוס פארק, גיליתי את הברק ובגדול.
רעיון מבריק ובגדול. סאנוס פארק, נוזל הכלים בבקבוק של ליטר עם משאבה. נוח יותר, גדול יותר, מבריק יותר. מה הבעיה? קחו סאנו.
שלום, כנר ימון, מנכ"ל עמותת בית חם. גם אתם מוזמנים להצטרף למאות בוגרים מרוצים, גברים ונשים, שהשתלבו במעגל הטיפול וכיום הם מטפלים בכירים ומצליחים שקמים כל בוקר בתחושת שליחות וסיפוק ופרנסה ברווח. אם גם אתם חולמים ליהנות מקורס עוצמתי ויעיל המכיל ארגז כלים מעשי ופרקטי, מנטור אישי שיבטיח את הצלחתכם וקבוצה איכותית ומגובשת, מקומכם איתנו.
מחזור תשיעי עשירי יוצא לדרך בימים הקרובים. לרישום לקורס חייגו עכשיו. כוכבית 6163, כוכבית 6163.
הנבחרת של עולם ההלכה כבר כאן.
לכן אנחנו יודעים ומבינים ורואים איך אפשר להוציא הלכה למעשה בהבנה.
חידון הלכה למעשה על הלכות שבת עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית אריאל ברמן. כל יום ראשון ב10 בלילה רק כאן בקול חי ולצפייה באתר קול חי.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הראשון לשעה השנייה. שלום למאזין.
אני הבא בתור.
כן. בבקשה.
הלו.
כן, שלום.
אני בשידור?
כן.
קודם כל רציתי באמת להודות לרב על כל התוכניות, על החידון, על הספרים, באמת, באמת, באמת. תודה רבה, באמת.
שכוח.
ושאלה, אם למדתי על המיטה בלילה, על מיטה, ומדי פעם אני לומד, טיפה נרדם, ככה קם, כזה קם נרדם, קם נרדם. האם אני צריך לברך תוך כדי או אחרי זה ברכות התורה?
כדי לברך ברכות התורה צריך שלושה תנאים. א', שישנת חצי שעה ולא פחות מזה. ב', שישנת על מיטה בשכיבה ולא על כיסא או סטנדר בישיבה. והשינה הייתה בלי נעליים ובלי חליפה.
בלי מה?
בלי נעליים ובלי חליפה.
אוקיי.
ודבר שלישי, שנרדמת לרצונך ולא לאונסך. אם אדם שכב על הספה, עם התנאים שהזכרנו, וקורא ספר, ולא רוצה לרדם, ופתאום הוא נרדם, אפילו נרדם לשעה, זה לא נקרא, שינת קבע, זה נקרא שינת ארעי. ככה רואים במשנה ברורה, בסימן קופן חצי וזיין. אז אם יש לך את שלושת התנאים הללו, אתה צריך לברך ברכות התורה, לפני שאתה רוצה ללמוד.
אז גם, אם נגיד, כן, אם ככה, אם כל זה נוכל ביחד, ונגיד נרדמתי.
נרדמת לרצונך, על מיטה, חצי שעה, בתנאים שהזכרנו, אתה קם, אתה צריך לברך ברכות התורה, כדי ללמוד. או אם אתה מיד הולך את פעל ערבית, אז אתה יכול לכוון באהבת עולם, לפתור וללמוד מיד אחרי התפילה. אבל, אתה צריך לכוון, או באהבת עולם, או ברכות התורה, לפתור את כל מה שתלמד עד השינה הבאה. כדי שבבוקר שתקום, לא יהיה לך ספק אם לברך עוד פעם.
אוקיי, כן. ומה לגבי ליטול ידיים אחרי אותה שינה?
אותו דבר בדיוק. זה קביל, קביל. נטילת ידיים זה קשור לרוח רעה. רוח רעה יש בשינת קבע, לא בשינת ארעי. בשינת קבע זה מה שאמרנו. חצי שעה על מיטה בלי נעליים לרצונו ולא לאונסו. מרן הרב עובדיה זצ"ל אומר שאפילו כמה דקות, 3 דקות, 5 דקות, זה נקרא שינת קבע. אבל הבאנו בהליכות מועד, גם בהליכות ברכות, הרבה פוסקים, רב שלמה זלמן אוירבך, והקצות השולחן, והאור לציון, והרבה שפוסקים שומרים רק חצי שעה.
אז נגיד אם לפי הרב עובדיה, אז מה אני מתקצר?
לפי מרן הרב עובדיה, הזמן מתקצר, אפילו 5 דקות, כן.
תודה רבה, ושבת שלום.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו?
שלום.
שלום וברכה הרב. יישר כוח גדול על התוכנית, ממש ברור, דבר דבור על אופניו, מאיר את העיניים. תודה.
תודה.
רציתי בבקשה לשאול, הרב בספר, בהליכות ברכות, כותב לגבי תורתיה. שמברכים על זה מזונות. יש בזה תנאים?
רק שנייה. אמרתי שיש ספק מה מברכים, ולכן עדיף לאכול כמות של קביעות סעודה, ולצורך העניין מספיק 162 בלי המילוי ומילוי 216. אבל מצד שני אמרנו שמי שלא אוכל כזאת כמות, אז בחמת הספק יברך מזונות על המחיה, וזה הכל דווקא בתורטיה, שהיא מאוד מאוד דקה. כמו רוב התורטיות שמצוי בינינו, כן.
הבנתי. זאת אומרת, רוב הטורטיות שהם מוכרים היום, בכל אחת עשיתי חשבון שיש בערך 40 גרם, זאת אומרת, אז אם אוכלים 1-2, אז מברכים על זה מזונות ועל המחיה.
כן.
הבנתי. עכשיו, אז מה זה מה שיש בחנויות ש... יש כאלה שמפרסמים שזה טורטיה שברכתה מזונות וזה טורטיה שברכתה המוציא. לא להתייחס לזה?
הטורטיה שברכתה מזונות, הם פשוט עושים את זה קצת מתוק. אז אומרים לך, תשמע, זה ודאי מזונות. והטורטיה של ברכת המוציא, הם החליטו לפסוק שברכים המוציא על טורטיה. בסדר, לא פוסקים על החלום מחנויות ולא מאריזות.
מצוין. עכשיו, ממש משהו קטן. מי שמברך על זה המוציא, זה ברכה לבטלה?
לא.
אם הוא אוכל 1-2, לא. זה ברכה לבטלה?
לא, אי אפשר לא. להגיד זה ברכה לבטלה, כי יש צדדים גדולים בהלכה לברך על זה המוציא. רק כיוון שיש כלל בידינו שכשיש ספק בברכים מזונות ועל המחיה, ויש פה ספק, כי אמנם הבלילה עבה, אבל התוצאה דקה ורקב, אז לכן אמרתי שבחמת הספק, איך צריך לעשות?
תודה רבה, יישר כוח, שבת שלום.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום.
שלום, רציתי לשאול את הרב לגבי לימון של שביט, שאנחנו סוחטים אותו לסלט, מה הדין אחר כך, מה עושים עם הרוטב?
לימון של שביט שסוחטים אותו לסלט, ואכלו את הסלט ונשאר קצת רוטב, מותר לזרוק את זה לפח. מותר לזרוק את הרוטב לפח, למה? כי זה שאריות שרגילות לזרוק את הלפח. כל דבר שהוא שארית ולא כמות גדולה שהשארית הזאת רגילות בלי אדם לזרוק לפח, אז זה נקרא שימוש רגיל ולא שימוש של ביזיון.
יש בו בעצם ממשות הרי.
אני מסביר, אפילו שיש בזה ממשות, בוא ניקח אפילו תפוח אדמה של שביעית לפני שיש ספיחין, כן? או כל מיני פירות וירקות כאלו שהם קדושים בקדושת שביעית, ירקות שהיה רק בתחילת השמיטה כמובן, כן? ואכלת סלט ירקות שזה קדושת שביעית, ונשאר לך קצת סלט, מותר לזרוק אותו לפח, כי זה שאריות כאלו שאין רגילות בני אדם לשמור אותם, זה לא נקרא ביזיון, לזרוק אותו לפח. וירחנו בזה בהליכות שמיטה.
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. מאזין?
שלום, שלום.
שלום וברכה.
שלום הרב. שלום הרב, רציתי לשאול, אם יש לי מרפסת שירות מהמטבח ואין בה 400 על 400, האם אני צריך להתקין במזוזה או שלא צריך?
אם אתה עושה שם שימושים חשובים, אז כדאי להתקין בלי ברכה, לחוש לשיטת החמודי דניאל. אבל אם אין לך שם שימושים חשובים, אתה לא צריך להתקין.
מה זה נקרא שימוש חשוב? יש לי שם ארון עם חד פעמי, פח, לא דברים מדי מיוחדים.
אם זה היה רק פח, אז זה לא נקרא שימוש חשוב. ארון חד פעמי זה משהו שדברים הכרחיים, שאתה ככה ממש משתמש שם, נכנס, יוצא, או כזה, ודרך אגב כזה, דברים צדדיים שזהים שם.
שימושי, די שימושי.
אם זה די
שימושי...
מה?
אני אומר, אותו רעיון יש לנו גם בחדר ארונות.
חדר ארונות זה ודאי, חדר ארונות זה שימוש מאוד חשוב. אז לשים בלי ברכה. החדרון הקטן הזה שדיברת עליו, מרפסת שירות, אם זה משהו שמאוד משרת אתכם, אז כדאי לשים בלי ברכה, כדי לחוש לחמודי דניאל.
לדעתי אפילו שאין איזה צורת הפתח עם השקוף מסודר, אלא זה חלק מהקיר, כאילו, הקיר חצוב בצורה של דלת, שממנו נכנסים לחדר ארונות, או מהמטבח למרפסת שירות. גם כן צריך, או...
מה זה אין צורת הפתח? אתה מתכוון שאין משקוף ומזוזה, אתה מתכוון?
כן, אין משקוף ומזוזה מעץ, אבל יש את הצורה מהקיר.
יש צורה מהקיר, כן, זה מחלוקת בפוסקים, נוקטים לשים בלי ברכה בתור חומרה. חומרה על חומרה, כן.
הבנתי, עכשיו כשאני נכנס לבית, בית חדש, ויש שם כבר מזוזות, ואני רוצה להתקין את המזוזות החדשות שאני רוצה להביא. כשאני מוריד את המזוזות הישנות, אני יכול לקבוע את החדשות עם ברכה, או שכיוון
אתה חייב לקבוע את לא יכול, חייב עם ברכה.
אפילו שבעצם היה כבר מזוזות, ואני...
זה לא משנה, זה לא משנה. יש פה מזוזה חדשה שלא ברכו עליה, אתה חייב עם ברכה.
וברכה אחת פותרת את כל החדרים.
ברכה אחת, אם אתה עושה את הכל במעמד אחד, ברכה אחת פותרת את כל החדרים, כן. ולא לדבר בין לבין.
שכוח, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה.
שלום.
כן, רציתי לשאול לגבי בסימן השחט, סעיף ב' וסעיף ד', לגבי הגרסים, הדגן שהוא שלם ואם בשלו אותו ונתמח. רציתי לדעת מה זה המציאות הזאת של להתמח, כי אני רואה שהשאר הציון אומר, אם נתמחו ונקצל ולא נשמעו, נשארו הגרעינים שלמים, זאת אומרת שזה אמור קצת לחסר ממנו. אני רואה שאנחנו מבשלים את הגרסים, זה חטא מינה, אני רואה שהגרסים פשוט מתנפחים פי איזה 3, 4 או 5 מהגודל המקורי שלהם. אני לא רואה שהם מצטמקים או מתמעטים. מה זה המציאות הזאת של נתמחו?
אתה הזכרת בשאלה שלך שתי דברים. יש נחסרו ויש נתמחו. שתי דברים נפרדים. זה אותו דין, אבל שני דברים. נחסרו זה כמו... אני אסביר. נחסרו זה כמו גריסי פנינה. גריסי פנינה, אם תשים לב, הם עגולים קטנים, כמו פתיתים. למה? כי הם עוברים תהליך ליטוש בהסרת הגרעין, ובליטוש, כשמסירים את הגרעין, רוצים לתת להם צורה יפה, אז הם מסירים גם, סליחה, בהסרת הקליפה. אז בליטוש, כשמסירים את הקליפה, רוצים לתת להם בצורה יפה, אז מסירים גם חלק מהגרעין, וזה עגול, וזה נקרא נחסר מהגרעין, ולכן זה מזונות ועל המחייה. אבל אם ניקח את הגריסים האחרים, שזה לא גריסים עגולים קטנים, אלא זה גריסים מאורחים, כדמות אורז, כן? זה רק הוסרה הקליפה, ולא נחסר מהגרעין, ועל זה מביא המשתה בבורה, מחלוק את הפוסקים ברש חצף קטן דדוואים, אם זה מזונות ועל המחיר או אדמה ונפשות, ובזה הוא כתב שאם נתמחו, דהיינו שזה לא נשאר באותו צורה, אלא נהיה מאוך, שזה לא מצוי בגריסים, גריסים, זה מין שעורה, זה קשה. ובגלל שהוא קשה, הוא לא נדבק ולא נמאך. אבל זה יכול להיות מצוי בחיטים למשל, שהם עושים להם, אם עושים להם בישול ארוך, ומערבבים את זה טוב טוב תוך כדי הבישול, אז הם נמאכים. אז במיוח, גם בלי שנחסר מהגרעין, זה מזונות ועל המחייה. אבל אם אתה לא עושה איזה פעולה מיוחדת בבישול, אז זה לא אמור להיות מאוך. מקסימום אמור להיות דבוק, זה דבר שלישי. שאם הוסרה קליפתה ונדבקו מעט, כמו שמצאו בחיטה, זה גם כן מזונות ועל המחייה, כמו שהשאר הציון שם בעוד תת כותב.
אז נתמחו בעצם, אין לנו גם מציאות.
המציאות של נתמחו זה שייך רק אם אתה בוחש את זה טוב טוב, תוך כדי הבישול, בדרך כלל לא מצוי בינינו. מה שמצוי בינינו זה הוסרה הקליפה, נחסר הגרעין ונדבק.
עכשיו, כשאני נמצא במצב כזה של... ספק, גם יש לנו פה שתי ספקות, גם לגבי הברכה האחרונה, אם זה אדמה, וגם אם זה, שזה ספק שרק הוסר הקליפה, שאז יש לנו גם ספק של מזונות.
לא, זה לא שתי ספקות, זה ספק אחד, אין פה שתי ספקות. ברגע שהוסרה הקליפה, יש לנו ספק מה מברכים, ומחמת הספק מברכים אדמה ונפשות. אין פה שתי ספקות.
טוב, שר כוח רב, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
כן, רציתי לשאול, כתוב בגמרא, כל הקורא שמה שמה משתקים אותו, זאת אומרת שאסור לקרוא פעמיים קריאת שמה, באופן סמוך שזה לא יראה.
לא פעמיים קריאת שמה, פעמיים להגיד את המילה שמה שמה, או שמה ישראל אחד אחרי השני. זה אסור, אבל זה גם, אם הוא לא כיוון והוא קורא בשקט מותר, כל הבא זה בכל.
מה זאת אומרת בשקט? אם אני לבד בבית עכשיו, אני יכול להגיד שמה ישראל, אתה יודע שאתה אלה הפרומרים האלה, שמה
זה לא קשור לפרומרים, זה קשור לנרוויסטים. זה נרווים, זה דבר לא בריא, לא בריא. לא בריא לנפש של האדם הלחץ הזה.
אבל תכלס אדם לא צריך לכוון, הוא פתאום...
אם הוא לבד נמצא, אין איסור לחזור פעמיים. כל האיסור לחזור פעמיים זה רק כששומעים אותו. נראה כמודל לשתי רשיות.
אם אני בבית כנסת נניח, באמת, אני לא הצלחתי לכוון, אני הייתי לא מרוכז, מה אני אעשה?
אז אתה יכול לחזור בשקט, בשקט, שרק אתה תשמע, כמו בתפילת עמידה. בתפילת עמידה, מי שלידך שומע אותך? לא, גם פה לא ישמע אותך, רק אתה תשמע את עצמך.
אבל יש לי לפעמים מקרים שהם כבר ציבור התחיל להתפלל, והם 18, ואני קורא עכשיו, מה אני אעשה? הם שומעים אותי, גם אם אני אגיד בשקט, יכול להיות שהם ישמעו אותי.
תגיד לי, כשאתה מתפלל תפילת 18, גם שומעים אותך?
לא.
יופי, אז תקרא את הקריאת שמע, תקרא את הקריאת שמע, כמו שאתה מתפלל 18, בדיוק אותו דבר.
טוב, אז זה הפתרון בעצם.
זה סבך א' סיפתית, כן.
הבנתי, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום.
שלום וברכה.
שלום כבוד הרב. אני, היה לנו אתרוגים של סוכות, ושמנו את זה במקרר, וזה לא בסוף לא נהיה עם זה ריבה, וזה נהיה יותר מדי מצומק. של שביעית, לא?
כן.
האם זורקים את זה עכשיו, או מה יש עם זה?
שים את זה בתוך שתי שקיות ותזרוק.
לא רבה כל הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום למאזין. טוב, בוא ננסה פעם אחרונה, כי אני רואה שהם קצת עסוקים. מאזין. טוב, נעבור למאזין נוסף. נזכירכם שבית אור הלכה למעשה פעיל 24 שעות ביממה, כוכבית 5047, גם קו תוכן גדול מאוד וגם שאלות ותשובות בהלכה בכל התחומים, כוכבית 5047. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלות לכם מאזינים, 03-593-93. 03-593-93. שלום למאזין הבא.
שלום.
שלום וברכה.
הרב, השאלה שלי כזאת, כשאומרים פצושה, אז כשאומרים לקחת זה זה ואמר, אז פונים לצדדים. עכשיו יש לי חבר שאמר שאין איזה מקור, זה נכון?
נכון. אין איזה מקור בראשוני, בשולחן ערוך, במשתבורה. זה מנהג שנהגו, ופוסקי זמננו מסבירים שזה כאילו נטילת רשות, כמו ומקבלין דן מדן ואמרין, כמו שכתוב בקדושת הסדרה.
למה
עושים, אתה מתכוון?
כן, למה עושים ככה?
אז אני מסביר. כנטילת רשות. כאילו, כמו שכתוב במלאכים, ומקבלים דן מדן ואמרין, לוקחים רשות אחד בשני להמליך את בורא עולם, ולקדש את שמו, אז כי אנחנו כביכול גם כן נוטלים רשות מהמלאכים כדי לקדש את שמו של בורא עולם. אבל זה לא חובה.
איפה אני יכול לראות מקור?
אמרתי, זה כתוב בפוסקי דורנו, כמדומני, הראו לי את זה פעם, כמדומני, אם אני לא טועה, בציץ אליעזר. כמדומני, הוא מביא את הטעם הזה, שהוא מקבלין דני מדני ואומרים. אולי תסתכל בפסקי תשובות, יכול להיות שהוא מביא את זה, יכול להיות. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. ערב מצוין.
מאוד נהננו מהאלון של הרב, באלון השבועי.
כן, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, משבוע זה התחיל, זה האמת שזה כבר כמה אלונים יצאו, אבל מהשבוע זה התחיל להיות מופץ בצורה קצת יותר נרחבת, אלון שבועי, שיעור השבועי הלכה למעשה, ובינתיים חילקנו את זה בשיעורים, אני מקווה שבעתיד, בעזרת השם, יהיו אנשים שירצו להיות שותפים בזיכוי הרבים, שנוכל להפיץ את זה בעוד מקומות. הכל בטוב טעם ודעת, עם סיכום דינים הלכה למעשה, כל הדברים בצורה מסודרת וכל השיטות. ברוך השם, סייעתא דשמיא.
כן, הרב, רציתי לשאול, שרוצים איתו לידיים בבוקר, והמים מאוד קרים. האם מותר לקחת את הספל ולשים שם המים חמים מהמחם, ואחר כך מים קרים? כדי שנוכל
איתו לידיים. כן. אתה יכול למלות קודם כל מים קרים, ואחר כך לשים מעט מים חמים מהמחם ישירות על המים הקרים, מכיוון שברגע שאתה שם כמות קטנה, זה לא מגיע להצולדת. וזה עדיף מאשר לשים מים חמים ואחר כך מים קרים. כי כשאתה שם מים חמים, אם הספל קצת רטוב, זה בעיה. אבל אם אתה שם מים קרים ואחר כך אתה שם מים חמים ישירות מהמחם, באופן ש... זה לא מביא את המים הקרים למצב של הצולדת, אז זה כתוב בשינות חצי י"ב שמותר. ואם אתה מפחד קצת מהעניין, שמה תשים יותר וכו', אז פשוט תשים באמצעות כוס, תמלא כוס מים מהמחם, ותשפוך על המים הקרים שנמצאים בספל. שאז גם אם זה יגיע ליד צולדת, אין בזה בעיה, מכיוון שזה עירוי מכלי שני. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
קודם כל רציתי להגיד תודה רבה באופן אישי לרב על הזכות שנפלה בחלקי ללמוד שתי הלכות כל סעודה מהספר הליכות שבת משנה שעברה.
שר כוח.
שר כוח גדול, זה נותן לנו חיזור גדול ובהירות ולא יאומן כמה, זה, כמה צריכים ללמוד את ההלכות האלה בשביל לשמור שבת כהלכתה.
יפה.
יש שני שאלות שרציתי לשאול את הרב. אחד זה לגבי, אני גר בבניין שיש בו משאבות מים. עכשיו, המשאבות מים האלה לא עובדות באופן קבוע, כי זה 8 קומות, רק במקרים של לחץ. האם יש לחשוש בעניין הזה?
לא, לא צריך לחשוש. אם זה לא ברור שבכל פתיחה זה נדלק, אז מותר. זה נקרא ספק פסיקרי שבגרם, אז זה מותר.
מותר. הלכה שנייה, לגבי, אם קמים בבוקר ורואים שה... או באמצע הלילה כזה, שרואים שהמצב של החמין לא בכי טוב עד הבוקר, עד הסעודה. אז כעדי שהרב כותב שיש שתי פתרונות. או לשים שקית מים לפני שבת, שזה משהו שלא הולך, זה מתפרק כבר בהתחלה. אבל יש עוד משהו עם המצקת.
רגע, רגע, למה מתפרק בהתחלה?
כי לא, עשיתי את זה פעמיים שלוש, לא יודע, השקית לא החזיקה מעמד. לא יודע למה.
אם אתה שם, מעניין, אם אתה שם קציצה, אורז, מחזיק מעמד, ואם אתה שם מים, לא מחזיק מעמד.
השקית, השקית עצמה, היא לא יודע, היא נפטרת, וכנראה, לא יודע, קורה שם משהו. ראיתי שגם הרב כותב שיש עוד פתרון עם המצגת, עם המצקת. אם הרב יוכל להרחיב בעניין הזה, והאם יש, כאילו, זה לכתחילה, בדיעבד, לא כל כך הבנתי.
אתה לוקח מצקת. לוקח מצקת.
מצקת ברזל.
מצקת ברזל יבשה, מכניס אותה לתוך הסיר, לתוך המחם, כן?
כן. לתוך המחם, כן.
לא שופך מים מהמחם למצקת, מכניס אותה לתוך המחם.
מותר לפתוח את המכסה של המחם בשבת?
מותר לפתוח את המכסה של המחם בשבת, ואחר כך כשאתה סוגר אותו, להקפיד לנגב אותו, כן.
לנגב את כל העדים, כן.
יפה. רצוי להשהות מעט את המצקת בתוך המחם, כדי שזה יבעבע טיפה, אבל לא חובה רצוי. ואז אתה פותח את הסיר של החמין, ואתה לא שופך את המצקת מלמעלה לחמין, אלא אתה מצמיד, מכניס את המצקת לתוך הסיר של החמין, מצמיד אותו לחמין, ואז אתה שופך. ואז בכזה מצב, יש פה כמה ספקות, שאולי המצקת היא נקראת כלי ראשון, וכלי ראשון לכלי ראשון אין בעיה, כל הבעיה זה רק בעירוי, ואולי אין בעיה בכלל בכל הנתינה של המים החמים לתוך ה... לתוך הסיר של החמין.
אם אני מצמיד את זה לאוכל, אז ביטלתי את ה...
דלת ועוד. מה?
זאת אומרת, אם אני מצמיד את זה למאכל, אז זה לא נחשב כעירוי.
יפה. עירוי זה רק שזה בא באוויר. אבל אם אתה מצמיד...
בעצם ההכנסה... כן, בעצם ההכנסה של המצקת לתוך המחם לא גורם שהמים יתקררו ועל ידי זה יהיה חימום, גתר?
לא. כי המים במחם לעולם לא ירדו ב... כמה שניות שאתה עושה את זה לפחות מיד סולדת. המים במרחב נמצאים בערך ב-95-96 מעלות. זה שפתחת והוצאת ושיחקת, אז אולי זה יורד את זה ב-5 מעלות. זה לא ירד לפחות מ-80 מעלות, ודאי שלא.
טוב,
שר כוח,
כבוד הרב, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום.
שלום וברכה.
אני רוצה לשאול, מה מבחים על מרק ירקות?
מרק ירקות, אם רוב זה ירקות וקצת מרק, רק בורא פרי אדמה. אבל אם יש לך גם מרק וגם ירקות בצורה מכובדת, ואתה מעוניין בשניהם, והמרק אין לו טעם של ירקות, כי שמת שם אבקת מרק וכו' כמו שרגילים, אז צריך לברך שתי ברכות. גם על הירקות וגם על המרק. מעיקר הדין צריך לברך לפי הרוב, אבל עדיף לברך שתי ברכות. לקחת קצת ירקות לבד, לברך אדמה, ולכוון לא לפתור את המרק. קצת מרק לבד לברך שהכל. אבל זה הכל דווקא כמו שאמרתי, שהעיקר המוחלט זה לא הירקות. אם העיקר המוחלט זה הירקות, או המרק קיבל את הטעם של הירקות, אתה מרגיש במרק טעם של ירקות, אז רק אדמה.
האם יש בטעם ירקות את זה
אדמה? אם במרק, אם יש אנשים שלא שמים תבלינים ומפקת מרק וכו'. נטו מרק עם ירקות, ואתה מרגיש במרק טעם של ירקות, אז רק אדמה. זה מה שמבאר בסימן רשעי, והערכנו בזה בספרו להלכות ברכות.
לא אמרת, זה סבל נגד מרן?
סבל נגד מרן כשאתה שותה את המרק לבד. אבל פה שאתה שותה את המרק עם הירקות ביחד, אז רק אדמה.
אבל אם אתה שותה את המרק לבד?
אם אתה שותה את המרק לבד והוא קיבל טעם, אף על פי שמעיקר הדין ברכתו האדמה, בני ספרד נהגו לברך שהכל. ומי שמברך אדמה לא טועה. זה מה שכתבנו בהליכות ברכות.
במיץ תפוזים, יש צד דבר על זה העץ?
זה מחלוקת, הרשב"א והראש, כי התפוזים היום רובם לסחיטה, לפי הרשב"א זה מרוב פרי העץ. לכן מבאר בשרצינו ברש ה' כף א', שאם אדם בטעות בירך על מיץ תפוזים או מיץ אשכוליות העץ, בדיעבד יצא ידי חובה, כי לפי הרשב"א זה הברכה, כי רובם הולכים לסחיטה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
ערב טוב.
ערב מצוין.
רציתי לשאול, במגירות במטבח, יש לי מגירה אחת שיש בה כלי אפייה, שזה כלי שמלאכתו לאיסור.
כלי אפייה? כלי אפייה?
כלים שמשמשים לאפייה, נגיד למרוח על האוגות, או לזילוף, או דברים כאלה. ויש לי מגירה עם כלי היתר, נגיד סכינים, הזלגות וכו'. עכשיו, אני רוצה לחפש את המצקת. אני לא יודע אם זה נמצא במגירה הזאת או במגירה הזאת. יכול לפתוח את המגירה של הכלי אפייה, כאילו בעצם להוזיז כלי שמלאכתו לאיסור, בשביל לחפש כלי שמלאכתו להיתר.
כן. הפתיחה זה צורך גופו, וההוזזה זה צורך מקומו.
אף על פי שלא בטוח שזה שם, הכלי שמלאכתו להיתר.
כן. גם ספק מוגדר כצורך גופו המקומו. זאת אומרת, גם אם ספק, אולי זה נמצא פה, זה גם לקראת צורך. הרעיון הוא לא לזיז את זה שלא לצורך כלל, או מחמה לצל, דיינו לדאוג לכלי שלא ייפסד. אבל עד כמה שאני מזיז את זה לצורך גופו מקומו, כי אולי אני אצטרך את זה, זה מספיק. אולי הכוונה בסבירות נורמלית, לא בחששות רחוקים, כן?
כן. טוב, בסדר,
שכוח. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, ערב טוב הרב.
ערב מצוין.
ישר כוח על התוכנית, מאוד מאוד מחכים, שהקדוש ברוך הוא ייתן כוח לרב להמשיך להגדיל תורה ולהדיר.
אמן.
רציתי לשאול את הרב, ביום שבת, אם נשפך קולה על הרצפה. הרבה. האם מותר לקחת מגבת, להספיג את כל הקולה שם, לאחר מכן לשחות אותו בכיור, והאם מותר או אסור, ואם אסור, מאיזה דין שזה אסור?
ראשית, יש לנו פה בעיה של צובע. אם המגבת לא קיה, יש פה בעיה של צובע. אתה צובע את המגבת, וזה כתוב בשיל קו סיף חף שאסור. גם משנה ברורה שיקל, זה רק בשעת הדחק וכו'.
זה צובע, אבל הוא לא רוצה, זה לא נוח לו בכלל שם, זה
לא משנה. יהיה הביאור אשר יהיה, מרן השולחן ערוך בשתי מקומות כותב לאסור. בשיל קו סיף חף ושיל קו חת סיף עם חת. יהיה הביאור אשר יהיה. לא ניכנס עכשיו לביאור. זה כתוב שאסור. אין להם כאלה מגבת קיאה שהצבע לא ניכר. עכשיו, לגבי לקחת את זה ולסחוט את זה, זה גם אסור, כי זה פירוק, אתה מפרק.
מדין פירוק?
מדין פירוק, תולדת דש. מדרבנן.
אבל הדש הזה, זה הולך לכיור, לאיבוד.
יפה. אז באמת הבית יוסף שואל את השאלה שלך בשיל קף סיף י"ח, והוא מטרץ איזה משהו, שהתירוץ שם לא שייך בקולה, אבל בשין בית סעיף ת' רואים מפורש בשולחן ערוך שגם ליבוד זה אסור. אז נכון שזה מאוד קשה. זה מאוד קשה, זה לא מצד ליבון. אין ליבון בשאר משקים. זה רואים בשין כף סעיף ת' ובשין יו סעיף ת' שין יו ת' סעיף יו. אין ליבון בשאר משקים. הבעיה פה זה פירוק.
אבל בשין בית סעיף יו ב', מחילה הרב, בשין בית סעיף יו ב', שם משמע שאם הוא מנגב שם את הפיצלוחית שם, שיש בו מים או יין, אז שם הוא אומר, יש בעיה של סחיטה. איזה סחיטה יש שם?
שם יש בעיה של סחיטה של כיבוס. אם זה מים זה כיבוס, ואם זה שאר משקים זה פירוק. אם זה מים זה כיבוס, ואם זה שאר משקים זה פירוק. זה מה שמפורך בשין בציפית בית.
בסחיטה שם אנחנו מחלקים בין יין לבין מים?
נכון. אז לכן, נכון שזה מאוד קשה ההלכה הזאת, איזה איסור יש בלפרק קוקה קולה במגבת לאיבוד, מה זה שונה מכבשים ושלקות בשין קף סעיף זין, אבל כמעט שיקח מפורש בשולחן ערוך בשין בית סעיף ת', אז לכן זו מסקנת ההלכה לאסור.
אבל השאלה מהם איזה דין, מדין של דש?
כן, אמרנו, סיכמנו כבר, לא? דיברנו על זה.
אבל
מדין של דש. זאת אומרת שלא שייך מדין של זכותו של מלבנו.
אין מלבן בשאר משקים. זה מחלוקת ראשונים, אבל ככה רואים את שולחנו בשין יוטט צפחי, יוטחת, כמו שהמשתם מורה בסיק שם להלכה.
הרמבה מה פוסק לעניין זה? אם יש שחיטה בשאר משקים?
לא ידוע לי את שיטת הרמב״ם. מאמין שיש שיטה מפורשת, אבל לא ידוע, לא, 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 בעצם הרמב״ם לא דיבר על זה. הראשונים דיברו על זה, התוספות.
הכסף משנה אומר שזה שחיטה מדין מלבן.
התוספות והרי דיברו על זה, הרמב״ם לא ידוע לי, לא יודע, לא ידוע לי מה שיטת הרמב״ם בזה. מה שמוכח פה זה שיטת הראשונים של התוספות והרי, רמב״ם לא ידוע לי, בוא נראה בה, אולי בשער הציון שם, בשינוי צפיות, תסתכל שם. טוב.
טוב.
ברוך תהיה. ברוך תהיה. נזכירכם שבית אורה הלכה למעשה, פעיל 20 שעות ביממה, כוכבית 50-47. תושבי חוץ על הארץ, 07-99-713-155. כל שיעורים בעבר, בהווה, בעזרת השם גם בעתיד, חידונים, שאלות ותשובות בהלכה, בעיקר הכל, בכוכבית 50-47, בכל תחומי ההלכה, אורח חיים, יורה דעה, דיני ממונות, שונרה, רכילות, ריבית, גם ייעוץ נישואים וחינוך ילדים, הכל בקו כוכבית 50-47. כאן הגיעה תוכנותי לסיימה, תודה רבה לך לכם המאזינים שהייתם איתנו וחכמתם אותנו, תודה רבה לאוריה וולמן ושלמה פולק. נשוב ונשתמע בעזרת השם יום ראשון 10 בלילה לחידון הלכה למעשה העולמי. היו שלום, שבת שלום.
קולך היא תמיד מדבר אליי, קולך היא תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קולך היא תמיד איתי, קולך.
מצפים לפרי בטן? אתם לא לבד. פרי חיים איתכם לכל אורך הדרך. חייגו עכשיו כוכבית 64-62.
רב זושה מהניפולי אומר, עם ספר התניה יצאו לקבל פני משיח. תמיד שאפת להבין ולהעמיק בתניה? חדש, סט הספרים הפופולרי, תניה למבקשי השם. כל ביורי גדולי הדורות עד לזמן הגאולה. חייגו עכשיו, כוכבית 84-37. כוכבית 84-37.
המכון למצוות התלויות בארץ בראשות הרב שניאור זלמן רווח ועקבי ירושלים שמחים לבשר לציבור על תחילת חלוקת היין המשובח ומיץ ענבים אוצר בית דין. תחת הקשרות המהודרת של הרב מרדכי גרוס, בדץ בית יוסף ורבנות מהדרין ירושלים. הזמנות דרך אתר המכון ובעמדות נדרים פלוס, וכן בטלפון או בוואטסאפ 050-80-93-593. התשלום נקבע על ידי בית הדין עבור ההוצאות בלבד.
הזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
הנבחרת של עולם ההלכה כבר כאן.
לכן אנחנו יודעים ומבינים ורואים איך אפשר להוציא הלכה למעשה בהבנה.
חידון הלכה למעשה על הלכות שבת עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית אריאל ברמן. כל יום ראשון ב-10 בלילה רק כאן בקול חי ולצפייה באתר קול חי.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה